השיעור באדיבות, אתר יהדות TV. יהדות TV, שיעורים והרצאות ביהדות במקום אחד. יהדות TV.
ערב טוב לכולם. זקן וזקנה, קשישים מאוד, היו נפגשים כל יום בפארק. זה בא עם הפיליפיני שלו, היא באה עם הפיליפינית שלה, ויושבים על הספסל ומדברים. אחרי כמה חודשים, הזקן מחליט להציע לנישואין. בשביל מה שהם יגורו בשני בתים, כל אחד לבד, ייפגשו רק בצהריים, בואו נגור יחד, נתחתן. היא הסכימה. למחרת בבוקר כשהוא קם, הוא לא מצליח להיזכר מה ינתה. האם היא אמרה כן, אמרה לא, ביקשה עוד זמן לחשוב? מתלבט, כן, האם לא נעים, אבל אין לו ברירה, אהבה, בשביל אהבה צריך להקריב. הוא אומר, אם אלה הטלפון ואומר, אני מאוד מתנצל, אני לא זוכר, אני זוכר שהצעתי לך אתמול נישואין, אבל אני לא זוכר מה ענית, אם אמרת כן או לא. היא אומרת, יופי שאתה מתקשר, אני זכרתי שאמרתי אתמול כן למישהו, אבל לא זכרתי מי זה היה. אוקיי, אחת התכונות הנפלאות, שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם, זה השכחה. שכחה מאפשרת לנו להתחיל כל יום מחדש. אני לא צריך לסבול היום בגלל מה שהיה אתמול. אתמול רבתי עם מישהו, התקוטטתי עם מישהו, בזבזתי אנרגיה, עלה לי הלחץ דם. היום זה יום חדש. אתמול מחלתי לו, סלחתי לו, והיום אני מתחיל את היום מחדש. לכן התורה, נאמר היהדות, היא דת מוכלת. היהדות זה דת שמוכלת, אנחנו רואים את זה גם במיקרו וגם במקרו. גם במיקרו, כל יום יהודי מסיים את היום עם איזו אמירה, ריבונו של עולם, נקרא מובאה מספר אחד בקריאת שמה שעל המיטה, ריבונו של עולם, הריני מוכל לכל מי שהכעיס והקנית אותי. לא כתוב הריני מוכל לכל מי שביקש ממני סליחה. אפילו לא ביקש סליחה. אפילו עקף אותי היום ברמזור, קילל אותי גם, ועוד הלך אחר כך לאכול שוארמה. אני מוכל לו. למה אני מוכל לו? כי אני רוצה להתנקות. לא רוצה ללכת לישון עצבני. ילך לישון היום עצבני, מחר אני אקום עצבני. אני לא אתן לו לנהל לי את החיים. דפק אותי פעם אחת בכביש, אני לא יארוס בגללו גם את היום. אז כל יום אני בסוף יום, מה? אז בסוף, אתה יודע שלכעוס זה להעניש את עצמך על הטיפשות של השני. אז כל סוף יום אני מתנקה ואני מוכל ואני סולח, לא רק באישי, וזה הדבר המדהים, גם ברמה הלאומית. אפילו לגויים שהראו לנו והשחיתו ושפכו את דמנו, מצווה אותנו התורה בספר דברים, לא תתאב אדומי כי אחיך הוא, ולא תתאב מצרי, כי גר היית בארצו. אומרת התורה, במקום תמיד לזכור למצרים שהם הרגו אותנו והרסו אותנו, מה זה יעזור? במקום זה, נשכח להם, נמשיך הלאה ונשאיר את התקופה הזאת מאחרינו. דווקא תחשוב על זה שבהתחלה, כשירדנו למצרים, יעקב היה רעב בארץ, יעקב אבינו חיפש מקום לאכול בו. יוסף הלך לפרו, אמר פרו, אין בעיה, יש לך 70 ויזות. נתן 70 ויזות לכל משפחת יעקב אבינו, הוריד אותם למצרים. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה יכול לזכור לו את הרע ויכול לזכור לו את הטוב. יכול לזכור לו את הטוב של ההתחלה ויכול לזכור לו את הרע של ההמשך. תזכור לו את הטוב. גר היית בארצו, תזכור לו את הטוב. בשביל מה ללכת עם משקעים וללכת עם תסביכים וללכת עם כעסים? בוא נלך עם הטוב ונחשוב על זה וזהו זה. אז גם ברמה האישית, גם ברמה הלאומית, עם ישראל זה עם ששוכח והתורה מצווה אותנו על זה. בדיוק, זאת השאלה שלי. וזה הכל חוץ ממקרה אחד. יש מקרה אחד ויחיד שאנחנו לא סולחים ולא שוכחים, ולא רק שלא סולחים ולא שוכחים, אנחנו מתעצבנים כל שנה מחדש. התורה מצווה אותנו להתמלא בשנאה, בשנאה יוקדת כל שנה מחדש. למי זה? המלאק. האויב היחידי בהיסטוריה של עם ישראל שהתורה אומרת, אותו אסור לנו לשכוח, ולא רק לא לשכוח אותו. אנחנו צריכים לתאב אותו, לסלוד ממנו כל שנה מחדש, להטעין את עצמנו. באיבה ושנאה כלפיו, שלעולם לא נפסיק לתאב אותו ולא נפסיק, ולעולם לא נבוא למחול לו על מה שהוא עשה לנו. והשאלה הגדולה, השאלה שמתבקשת, בואו נקרא את הרמב״ם, איזה לשון מדהימה שלא קיימת. אנחנו מכירים את לא תשנא את אחיך בלבביך, את ואהבת לרעך כמוך, כל הפסוקים של ואהבה, אהבה, 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 עד שזה מגיע לעמלק. ספר המצוות להרמב״ם, מצוות עשה קוף פייטט, ציוונו לזכור מה שעשה לנו עמלק, בהקדימו להרע לנו. טוב, זה עוד מלא, לזכור מי שהרע לנו. אבל פה מגיע הפנצ'ליין, וזה הכי חשוב. ולשנוא אותו בכל עת ועת. יש מצווה על יהודי כל יום לשנוא את עמלק. אנחנו אחרי התפילה עוד מעט נראה, אומרים 6 סחירות, או 10 סחירות אצל הספרדים, ואחת הזכירות שאנחנו נראות מעט שהיא בעצם הכי חשובה מכל הזכירות, זה לזכור כל יום, כל יום לזכור מעשה עמלק ולחטוף עצבים מחדש. כל יום אנחנו צריכים לחטוף עצבים על עמלק, כל יום להתרגז ולסנוע ממה שעשה לנו. ונזרז העם לסנוע אותו עד שלא תשכח המצווה ולא תחלש שנאתו. תראו כמה פעמים המילה שנאה בשתי שורות. לסנוע אותו ושלא נפסיק לסנוע אותו ונזרז אחד את השני לסנוע אותו. למה? ואתה שואל, אתה אומר, הזאת נעמי, זאת תורת ישראל? א', מה עשה לנו עמלק? מה פתאום עמלק מכל האויבים? אדרבה, מבחינה כמותית, עמלק לא עשה לנו הרבה דברים. פרעה, שחט תינוקות, נבוכדנצר, הרג אלפים של עם ישראל בחורבן הראשון, טיטוס, מי מדבר אדריאנוס, בחורבן שני, הרג ביתר, הרגו מיליונים, החריבו את ארץ ישראל, חרשו את ירושלים, אני מבין שצריכים לשנוא אותם. אבל עמלק, היה לנו איתו מפגש קצר, שנמשך כמה שעות או כמה ימים, הוא בסך הכל הרג מעט מאוד אנשים, ויזנב בך כל הנחשלים אחריך. אנחנו נראה עוד מעט, אנשים חלשים שהיו מחוץ למחנה, בהם הוא פגע, וכמה אנשים מדובר? אחד, שניים, שלושה, ארבעה, היו לנו אויבים פי כמה ממנו. את כולם שכחנו. לא תתאב מצרי כי גר היית בארצו. תחשוב על החצי כוס המלאה, רבע כוס המלאה, עליה תחשוב. אבל כש... מה? נכון? אז עוד מעט נראה את הקשר בין בלק לעמלק. לעמלק אנחנו לא, לא שוכחים ולא סולחים, וזאת הסיבה שאנחנו נגיע לפורים ואנחנו נמחה את המן. למה מוכים את המן? אנחנו לא מוכים בתורה שאומרים פרעו, כל פעם מזכירים את פרעו, לא מוכים אותו. כשאנחנו קוראים במפטיר על נבוכדנצר, לא מוכים אותו. כשקוראים במפטיר על כל מלכי ישראל ומלכי הגויים שעשו צרות, לא מוכים אותם. סנחירי ומלכי אשור וכל המלכים, את אף אחד לא מוכים. כשמגיעים להמן, מוכים, לא רוצים שהשם הזה יהיה איזושהי תפיסה. למה? כי המן הוא מזרע עמלק. כל מי שהוא מזרע עמלק, אנחנו מוכים אותו. לא נותנים לו מקום בבית מדרשנו. לא נותנים לו שום כניסה בבית המדרש. ונקרא, אנחנו קראנו מה אנחנו צריכים, לסנוע אותו. בואו נקרא את הלשון של הקדוש ברוך הוא, שהיא לא תאומן. אנחנו נקרא את זה בפרשת בשלח, נקרא את זה ביום הפורים. הרי פרשת עמלק נמצאת פעמיים בתורה. פעם אחת פרשת בשלח, שם זו השבועה של הקדוש ברוך הוא שהוא לא יסלח לעמלק. פעם שנייה, פרשת כי תצא, שם הציווי עלינו, שאנחנו צריכים לא לשכוח. אז פעם אחת נאמר שהקדוש ברוך הוא לא שוכח, פעם שנייה נאמר שאנחנו צריכים מחות נמחה את זכר עמלק, אני ואתה בכל אחד לא תשכח, אנחנו צריכים לא לשכוח. אז זה הפסוק הראשון, הפרשה הראשונה בפרשת בשלח, שמות י' ז' ת' ז', ויאמר השם כי יד על כסיה מלחמה להשם בעמלק מדור לדור. הקדוש ברוך הוא אומר, אני שם את היד שלי על הכיסא שמלחמה להשם בעמלק מדור דור, לנצח אני לא אפסיק ללחום בו. מה זה יד על כסיה? למה הקדוש ברוך הוא מרים את היד? אומר רש"י דבר מדהים, יד למעלה זה לשון של שבועה. ידו של הקדוש ברוך הוא הורמה להישבע בכיסאו, להיות לו מלחמה ואיבה בעמלק עולמית. הקדוש ברוך הוא נשבע שהוא לעולם לא יירגע ולא ינוח עד שהוא יגמור עם זרע עמלק לגמרי. כל אחד שואל, מה עמלק עשה? מכל האויבים שלנו בחרנו דווקא בעמלק, איזה פושטק שנפגש איתנו כמה שעות, גמרנו אותו ונגמר הסיפור. לא פרעה, לא נבוכדנצר, לא טיטוס, לא היטלר, לא אף אחד. היטלר אולי כן, כמו שנראה עוד מעט, ופתאום עמלק. מה העניין של עמלק? מה הוא עשה? אבל השאלה העיקרית, מה שאתה שואל בעצם, מי הוא עמלק? אני בא, יבוא בשבת זכור בשבת הקרובה, נקרא את פרשת עמלק, נתעצבן, נתמלא עצבים כמו שהרמב"ם ציווה אותנו, לשנוא אותו ולתעב אותו, ומה אני אמור לעשות עם העצבים האלה? אני הרי לא יודע מי זה עמלק. כתוב שסנחריב בלבל את האומות, היום לא יודעים מי זה עמלק. יותר מזה, אפילו אם הייתי יודע, אפילו אם הייתי תופס בן אדם שתי טיפות מים עמלק, ברור לי שהוא נכד של עמלק. אסור לי לעשות לו שום דבר, כי אין יד ישראל תקיפה, אין מלך, אין סנהדרין, אין לנו אפשרות היום לממש את ההלכה היהודית, את החוק היהודי. אז בשביל מה אנחנו קוראים את פרשת עמלק? סתם להתעצבן. לחטוף עצבים ואז ללכת לאכול, לעשות קידוש ולישון. לישון יותר טוב אחרי עצבים, לשינה יותר טובה. מה תכלית הקריאה? בשביל מה אנחנו קוראים? ישבו יהודים בבית כנסת, יראי שמיים, כן ימחו עם הרגליים, לא ימחו עם הרגליים, כל אחד ישאל את הרב שלו, לא נעשה בזה מחלוקות. אבל מה? בשביל מה? אוקיי, לאן אני מכוון כשאני קורא את פרשת זכור? מי הוא העמלק של היום? לכוון למזרח, למערב, לאירופה, לארצות הברית, למזרח התיכון. לאן לכוון? מי הוא עמלק הזה? בשביל מה אני קורא ומתרגז? מחות עם חי זכר עמלק. נגיד שאני רוצה למחות אותו, אני יכול למחות אותו? אני לא יכול למחות אותו. אז בשביל מה אני קורא את הפרשה הזאת? מה תכלית הקריאה בכלל? בשביל מה לא לשכוח? מה יעזור לי? ואם אני לא אשכח, ואם אני כן אשכח, ואם אני לא אשכח, מה זה משנה? הרי אין לי שום דבר מה לעשות עם הציווי. אתה צודק, צריך לא לשכוח. למה לא לשכוח? מה העניין של לא לשכוח? הרי אמרנו שטוב לשכוח, ככה התחלנו את השיעור, הרי אני מוכל, טוב למחול, טוב לשכוח. למה סתם לסחוב משקעים אם אני לא יכול לעשות שום דבר? אז בואו נקרא את שתי השאלות האלה. א', זה מצאתי ספר מלפני 700 שנה, משנה כסף, קראו לו רבי יוסף אבן כספי. הוא היה פילוסוף בספרד, תלמיד חכם ופילוסוף, והוא כתב הרבה על המורה נבוכים, והוא שואל את השאלה. א', מבחינה הגיונית. הוא אומר, לסנוע? לסנוע זה נגד הטבע היהודי. יהודי מוכל, יהודי חכם. למה אני צריך לסחוב על עצמי משקעים ותסביכים? יהודי מוכל, זאת שאלה ראשונה. יש מתעוננים מן השם ברוך הוא. הוא אומר, אנשים כאילו כביכול שואלים על הקדוש ברוך הוא. איך לבש קנאות באף ובחימה על המלאק ועשה לישראל מצווה על זה? הרי מן המידות הטובות אשר ציוונו השם הוא. השם ציווה אותנו שנשכח הרעות שיעשו לנו האנשים ואף ציוונו על המצרים, לא תתאהב מצרי. הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו לשכוח. לא להקפיד על מה שקרה אתמול, להפך, את מי אתה מעניש כשאתה כועס את עצמך? ועוד יותר הוא ציווה אותנו לא תתאב מצרי. אפילו את המצרים הוא ציווה אותנו להסתכל על החצי כוס המלאה ודווקא לסלוח להם. אז מה פתאום כשזה מגיע לעמלק, הוא אומר תשנא, אל תפסיק לסנוא, אל תפסיק לתאב, אל תרגיע את השנאה. מה פתאום, מה תחליט השנאה? והשאלה השנייה שהרבי שואל, בשביל מה לסנוא? הרי אני לא יכול לעשות שום דבר עם השנאה הזאת. ליקוטי שיחות חלק חפה לפעמוד 191, תחליט זכירת עמלק היא מחיית עמלק. וכיוון שבזמן הזה לא שייך לקיים את הציווי. תכלס, אני יוצא מבית כנסת כולי עצבני, שמעתי מחות עם חיית זכר עמלק, אני מחפש עכשיו איזה עמלק לחנוק אותו. אתה לא יכול? כי אתה לא יודע מי הוא, וגם אם תדע, אסור לך לעשות לו שום דבר. אז מה העניין? סתם להתרגז. מה תכלית הקריאה הזאת? אז בזמן הזה לא שייך לקיים את הציווי, שכן המצווה היא רק שיהודים נמצאים על אדמתם במצב של מנוחה מאויביהם. בפרשה הזאת עצמה, איך מתחילה הפרשה? והיה בהניח השם לך מכל אויביך מסביב, אז תמחה את זכר עמלק. כשתהיה מספיק חזק, כשעם ישראל ישלוט בארצו, כשיהיה לך בדין ויהיה לך סנדרין, אז אתה יכול למחות את זכר עמלק. ככתוב, היה בהניח השם לוקח לך מכל אויביך מסביב. אבל היום אנחנו עוד לא במצב הזה, משיח עוד לא הגיע. אז אנחנו לא יכולים להרוג את עמלק. וגם איננו יודעים מי הוא זרע עמלק, ותכלס איננו יודעים מי הוא, כיוון שעלה סנחריב ובלבל את האומות. אם כן, מדוע תקנו קריאה מיוחדת ושבת מיוחדת לזכור את שנאת עמלק? מה התכלית של כל הקריאה הזאת? אז אם כן, השאלות הן פשוטות. לסנוע, יהודי שונא, ממתי יהודי שונא, מה התכלית של השנאה? מעבר לכך, למה עמלק? אם כבר לסנוע, אז יש אויבים הרבה יותר גדולים מהעמלק. אז נשנא את פרעה, נשנא את נבוכדנצר, נשנא את היטלר. מה פתאום נשנא את, ברוך השם לעם ישראל, יש קדר שלם של אנשים לסנוע אותם. אם כבר, בדבר השלישי, מהי תכלית השנאה? לאן זה הולך? סיימתי את תפילת מוסף של שבת זכור, ואני יהודי רציני ופנימי, לומד חסידות, רוצה לקיים את מצוות מחיית עמלק. מה אני עושה עם העצבים האלה? לאן אני הולך עכשיו? שום דבר, הולך לישון. אז מה עשינו בכל העניין? סתם התרגזנו. שאלות גדולות מאוד, ברור שיש כאן עניין גדול. אז אנחנו רוצים לדבר על עמלק גם בפשט. משמעות מאוד מאוד מעשית ועכשווית, גיאופוליטית, שהיא מאוד מאוד שכל הזמן בחדשות, וזה נושא חשוב. וגם משמעות פנימית, מה שאתם דיברתם, על העמלק הפנימי שעורב לנו, זאת בעיית הבעיות של החיים, וצריך לדעת להיזהר ממנו. אוקיי, עמלק, בן דוד שלנו. נשמע לנו איזה אויב, אני לא יודע מאיפה, מאוננולו. עמלק היה בן דוד שלנו, בן דוד מאוד מאוד קרוב. עמלק הוא נכד של עשיו, נכד ממש, לעשיו היה בן אליפז, לאליפז היה בן עמלק. כן, אליפז בן עשיו, עמלק בן אליפז. אז עמלק הוא נכד של עשיו, בעצם אם הוא נכד של עשיו, הוא בן דוד שני של השבטים, של בני יעקב. זאת אומרת, אדם שהוא מאוד מאוד קרוב, משפחה מאוד מאוד אלינו, לא הגיע איזה אויב לא יודע מאיפה, מאיראק. אויב קרוב. בכל זאת, עמלק הוא הראשון שלחם בנו אחרי שיצאנו ממצרים. וזה היה, עמלק עשה סנסציה. יצאנו ממצרים, מצד אחד היינו אומה של, ואתה עייף ויגע, אומרת התורה. אומה של עבדים, עייפים, מ-200 שנות עבדות, יצאנו מאושוויץ. מי יכול להתחיל עם אנשים שיצאו מאושוויץ? היינו עייפים ויגעים, שבורים ורצוצים. מצד שני, הניסים. כל העולם דיבר על הניסים שליוו אותנו. 10 מכות מצרים, קריאת ים סוף, המן שיורד מהשמיים. כל העולם התפעל, רק עמלק לא התפעל. עמלק בא לקרר את האמבטיה. הוא בא להראות, חבר'ה, השד לא נורא כל כך. החבר'ה האלה שיצאו ממצרים, כולם מדברים עליהם שהם בלתי מנוצחים, הם כן מנוצחים, אל תיקחו ללב. אז עמלק הגיע פשוט לקרר את האמבטיה ולהראות שאפשר לנצח אותנו. אז מצד אחד זה בן דוד שלנו, אדם מאוד מאוד קרוב, מצד שני הוא הראשון שלוחם בנו אחרי שיצאנו ממצרים. רק יצאנו ממצרים, נולדנו לעם, כולם מפחדים, עד איכן הדברים מגיעים, הנביא מספר שכשעם ישראל נכנס לארץ, זאת אומרת, יהושע שלח מרגלים, הוא שלח לבית רחב, שלושה מרגלים, והם מאוד מפחדים, כי הם הגיעו לשם בסתר, בחשאי, וגילו אותם, השומרים גילו אותם, הגיעו לרחב, שאלו האם ראית פה אנשים, הם היו בטוחים שהיא תסגיר אותם, מה היא חייבת להם? היא אומרת, לא ראיתי אף אחד, ראיתי, הם כבר הלכו לשם, הלכו מפה לשם. הם שואלים אותה, תגידי לי, למה את מסתכנת בשבילנו? את לא מכירה אותנו, מה פתאום את שומרת עלינו כל כך יפה? יתפסו אותך, ירגו אותך. אז היא אומרת, כי שמענו אשר הוביש השמת מהים לפניכם. לפני 40 שנה שמענו שהקדוש ברוך הוא קרא בשבילכם את הים. אז אני מעדיפה להיות איתכם מאשר נגדכם. אני מבינה שאתם הטובים. אתם אלה שתנצחו בסוף. אז אני מבקשת ממכם שתכבשו את הארץ, תזכרו לי את החסד ותשמרו עליי. זאת אומרת, כל העולם דיבר על החסד הזה, על הניסים המדהימים שהיו, שהקדוש ברוך הוא קרא את הים במכות מצרים. אז בדיוק בנקודה הזאת בא המלאק לומר, עזבו, אל תתרגשו, אפשר לנצח אותם. הוא מגיע ודווקא נחל הצלחה. למרות שעם ישראל היה כזה גדול וכזה חזק, נחל הצלחה מסוימת. התורה אומרת, ויזנב בך כל הנחשלים אחריך. מה זה יזנב בך כל הנחשלים? היו אנשים שהיו טמאים, כל מיני טומאות. עכשיו, מי שהוא טמא צריך לצאת מחוץ למחנה. לא יכול להיות בתוך המחנה, לא יכול להיות בחדר שינה שלו, צריך לצאת מחוץ למחנה עד שיתהר. עכשיו, על מחנה ישראל הקיף הענן. הענן הקיף על מחנה ישראל, שמר עליהם. הם היו צריכים לצאת מחוץ למחנה, אז היו לא מוגנים. ואז המלאק מגיע מרחוק, מתחיל לשלוח חיצים ובליסטראות, פגע בטמאים האלה שהיו מחוץ למחנה. הצליח. איך הוא הצליח? אומר התלמוד הירושלמי דבר מדהים. אתה מצליח לפגוע בעם של הקדוש ברוך הוא, עם כל כך חזק בתקופה כל כך יפה שלו, איך זה יכול להיות? אומר התלמוד הירושלמי דבר גדול, וזה יהיה חשוב לנו להמשך. המלאק היה אדם גדול. לא כמו שאנשים חושבים שהוא היה איזה פלח, איזה עיקר שהגיע מהנגב, מכביש הערבה. ממש לא ככה. המלאק היה אדם שהבין במזלות והבין בכשפים. אדם שהבין במפת השמיים, והוא מצא טריק. הוא גילה דבר שאחר כך החבדניקים גילו אותו, אבל המלאק היה הראשון שגילה אותו. המלאק גילה שלכל אדם יש יום של מזל בעולם. של מזל. יום שבו מזלו גובר. מה היום שבו מזלו גובר? יום ההולדת שלו. אומר התלמוד הירושלמי, מה שהמלאק עשה, הוא שלח חיילים ביום ההולדת שלהם. כשהוא היה מקבל חיילים למלחמה, בבקום היה ממיין אותם לפי ימי הולדת. היה אומר, כל יום אתה תלחם, יהיה לנו פה את כל החבר'ה של אוגוסט, כל החבר'ה, לא מחלק אותם לפי פרופיל, לא מחלק אותם לפי חודשים. פה כל החבר'ה, חיל אוגוסט, חיל מרץ, חיל זה, לפי חודשים מחלק אותם ושולח אותם למלחמה. למה? מתוך תפיסה שמי שיש לו יום הולדת, המזל שלו גובר, איך הלשון של הירושלמי? לא במהרה נופל אדם ביום ההולדת שלו. יום ההולדת זה יום שאתה מקבל תוספת כוח מהקדוש ברוך הוא. טוב, אולי אצל גויים זה תאריך לא עזיק כנראה, תאריך שקשור עם השמש, אני לא יודע, אתה שואל שאלה טובה. כנראה שאצל גויים, זה הרי בא מהמזלות. כן. אולי אצל גוי, זה לפי המזל, היום הלועזי שלו. הרי לכל אחד יש את המזל שלו. כן. אז זה מזל כזה, הרי הוא ידע לזהות מתי המזל של כל אדם, את יום הלידה הרי יש לכל אחד. על כל פנים, המלאק שלח אנשים ביום ההולדת שלהם, וככה הוא הצליח, ויזנב בך כל הנחשלים אחריך. מה עושה משה? התורה מספרת, משה עולה על ההר, מרים את הידיים, בעצם מה שהוא עושה, הוא מבלבל את המזלות. שהיום לא יהיה המזל של יום ההולדת הזה, אלא יהיה מזל אחר, מבלבל אותם וככה הוא מחליש את האויב. עד כאן הסיפור של המלאק. בסדר, כמה הרג מאיתנו כמה אנשים, היה צריך להיגמר הסיפור. וכאן התורה אומרת, בוא נה, את הסיפור הזה אתה לא שוכח. אתה שוכח את פרעה, אתה שוכח את כולם, את המלאק אסור לנו לשכוח. עכשיו, כאן יש דבר מאוד מעניין שלא שמים לב אליו, אבל חשוב לדעת אותו פשוט מבחינת ידע. יש כמה דברים שיהודי חייב לזכור. המלאק זה לא הדבר היחיד. יש סדרה של דברים שיהודי חייב לזכור אותם כל יום ויום. אבל מכל הסדרה הזאת, המלאק הוא הכי חמור. המלאק זאת הזכירה הכי חמורה מכל הזכירות היהודיות. מה יהודי צריך לזכור כל יום? אז אנחנו יודעים, אחרי התפילה אומרים רשימה של זכירות, כן? כולם אומרים, לכל המנהגים. יש אומרים 6 זכירות, אצל הספרדים 10 זכירות. נגיד את השש. מה זה למנהג חב"ד, מנהג אשכנזים, שאדמו"ר הזקן מביא, זה 6 בסיסיות. מה זה השש? זה יציאת מצרים, מתן תורה, מעשה שבת, 3 מצוות חיוביות, ו3 שליליות, מעשה העגל, מעשה מרים, ומעשה המלאק. עכשיו, אנחנו מבינים שמדובר פה בחתיכת דברים, באירועים הכי חשובים בתולדות ישראל, מצרים, שבת, מתן תורה, המלאק זה לכאורה עוד דבר. מתוך כל השש, מה הזכירה הכי חשובה? המלאק. איך אני יודע? כי המלאק הוא היחיד שמצווה לשמוע אותו בתוך ספר תורה ובציבור. כל הזכירות, איפה אני אומר אותן? בסידור, בסוף התפילה. נו, מי מרוכז כבר בסוף התפילה? אתה כבר רץ לעבודה, כבר אתה מקפל את התפילין, אתה כבר לא יודע מה שנעשה איתך, אתה כבר דלת אחת בחוץ. המלאק הוא היחיד שהתורה אמרה, אני לא סומך עליכם. בסוף התפילה הזה אני לא סומך עליכם. אני רוצה שיהיה בטוח שתזכרו את זה. אז אנחנו, המלאק זו היחיד מכל הזכירות שתקנו מצווה מדאורייתא לרוב הפוסקים, לבוא לבית הכנסת, גם נשים, לשמוע את הקריאה, את הזכירה של המלאק. אותו חשוב לזכור, זה דבר מדהים. יהודי יכול לשכוח את מתן תורה, יכול לשכוח את יציאת מצרים, את המלאק שלא ישכח. זה דבר בסיס, הבסיסי משום מה, שאסור לנו לשכוח את זה. בואו נקרא מובאה מספר 2. אומרת מור הזקן בסימן סמך, זכירת מעמד הר סיני, ומעשה המלאק, ומעשה מרים, ומעשה העגל, הן מצוות עשה של תורה, כן? וגם יציאת מצרים כמובן. וגם זכירת שבת יש אומרים שמצוותה בכל יום. אבל כל אלה, איפה אני זוכר אותם? ביחיד, בסוף התפילה. המלאק זאת ליגה אחרת. אומר אדמור הזקן בסימן ריש פי בית, בהלכות שבת, פרשת זכור היא חובה מן התורה, שישמענה כל אדם מישראל. זה כבר מצווה מהתורה, היחידה מכל הזכירות, שאני חייב לבוא לבית כנסת לשמוע את זה בעשרה. וזה מדהים. מתי תקנו את פרשת זכור הזאת? למה תקנו אותה? מתי אנחנו קוראים את פרשת זכור? שבת לפני פורים. למה דווקא שבת לפני פורים? למה לא שבת לפני יום כיפור? למה לא שבת לפני תשעה באב? גם אז היו מספיק קצרות? בגלל שהמן הוא מזרע עמלק, ואנחנו בקריאת המגילה מה עושים? מוחים את המן. אז התורה רוצה שנעשה את זה עם עצבים. שלא סתם נמחה אותו ונזרוק לפצים ונתעצבן על הילדים ונלך הלאה. שנעשה את זה עם זעם, עם כעס, עם שנאה. אז היא מזכירה לנו שבת קודם. בוא נתדע מי האיש הזה. העמלק הזה זה מחות תמחה, האמן הזה זה לא סתם אדם, זה מחות תמחה, צריך לגמור אותו. אז אנחנו קוראים את הפרשת זכור שבת לפני פורים, כדי להקדים זכירה לעשייה. כדי שנדע לאן אנחנו נכנסים. שנבין שזאת מצוות עשה מדאורייתא למחות את העמלק הזה. מגילה למד א', אומרת הגמרא, פורים שחל להיות בערב שבת, אם פורים חל ביום שישי, קורה לפעמים, אז מתי קוראים את פרשת זכור? האם נקרא אותו בשבת למחרת פורים או בשבת לפני? אומרת הגמרא, תקרא אותו בשבת לפני. למה? שתדע לאן אתה נכנס. שלפני שאתה הולך למחות את המלאק במגילה, כבר תתעצבן משבת קודם. כבר תתבין בתורה, כשקוראים דבר בתורה, אנחנו מבינים את זה ציווי זה. מקדימים לקרוא פרשת זכור בשבת שלפניה, כדי שלא תקדם עשייה, מחיית המן במגילה לזכירה בספר תורה בשבת שלפניה. אז קודם זוכרים בתורה, מקבלים את הציווי, ואחר כך עושים במגילה. עוד דבר יפה מאוד, שהיה חשוב לי להזכיר אותו, אם המלאק זאת מצווה כל כך חשובה, למה קוראים אותה דווקא פעם בשנה? למה לא פעם בשנתיים? למה לא פעם בחצי שנה? מה פתאום כל שנה בערב פורים? למה דווקא פעם בשנה? זו הרי מצוותה כל יום בעצם, לזכור את זה כל יום. יש רעיון מאוד יפה שכתוב בכמה ספרים, אני לא העתקתי פה את המקור, החתם סופר ועוד אומרים את זה. כתוב שאדם שוכח, הזמן של השכחה במוח זה אחרי 12 חודש. אם אני לא מדבר על משהו 12 חודש, אני שוכח ממנו. זה זמן השכחה. מה הסיבה? לכן אנחנו יודעים שהמצווה על המת שהשתכח מן הלב אחרי י' ב' חודש. טבע האדם שהוא שוכח, לא עלינו, אדם מת, אדם מאוד יקר שנפטר, אחרי י' ב' חודש הוא נשכח ממנו. זה טבע האדם. כבר רואים שאחרי היורסט הראשון, הגעגוע, הבכי, העצב פוחת. למה? כי טבע האדם שהוא שוכח אחרי י' ב' חודש. באו הפוסקים ורצו שלא יקרה מצב שנשכח את המלאק. אז מה הם אמרו? כל י' ב' חודש תעשה שעון מעורר. שלא יקרה מצב שי' ב' חודש חלפו ולא קראנו אותו בתורה, ואז נבוא לשכוח. אז כל ערב פורים, בדיוק כל שנה, קוראים אותו עוד פעם כדי עוד פעם לעורר את הזיכרון. עוד פעם לעורר את השנאה, עוד פעם לעורר את התאוב לעמלק. אז אנחנו רואים פה את העניין. עד כמה שזה חשוב לא לשכוח, להיזהר ממנו, להיות ברוך מפניו תמיד, כאילו יש פה איזה אויב דמוני שנמצא בחדר, שצריך להיזהר ממנו בכל הכוחות. ונקרא את הקטע האחרון, אומר הבית יוסף, לכן מוכים את המן. מה פתאום מוכים את המן? למה לא מוכים את נבוכדנצר? למה לא מוכים את פרעה? היו יותר מסוכנים מעמלק? כשמזכיר את המן ובניו מנקשים התינוקות באבנים ובלוחות עץ שבידם, ולמנהג הזה יש שורש באגדה. למה הוא אומר את זה? כי הרבה רבנים במשך הדורות התרכזו על זה מאוד. אנחנו יודעים מה זה בבית כנסת. הילדים משתוללים, מפריעים לקריאת המגילה, אתה מאבד מילים לשמוע, אז הרבה רצו לבטל את המנהג הזה. אומר הבית יוסף, לא, למנהג הזה יש שורש באגדה, דאמרינן, כי מחו אמחה את זכר עמלק. אם כן נסיים, המלאק זה אויב עוצמתי, זה אויב שאנחנו דואגים שלא יחלפו י' ב' חודש שלא הזכרנו את הסינה אליו. אז כל י' ב' חודש קוראים את זה, ובתורה, בצורה שלא עושים אפילו בשום דבר אחר. אין מצווה מדאורייתא לשמוע על קריאת התורה, אין מצווה מדאורייתא לשמוע על יציאת מצרים, יש מצווה מדאורייתא לבוא פעם בשנה ולשמוע את הזכירת המלאק ולהתמלא בעצבים ושנאה כלפיו. השאלה הגדולה למה? אני לא יודע מי הוא, לא יודע מה הוא, לא יודע מה לעשות איתו, ובשביל מה? מה הוא יותר גדול מכל הסונים שלי? מה הרעיון? לפחות שיהיה בשיעור הזה גם מילה אחת חיובית, כל כך הרבה שנאה וכעס ואיבה. שאלה מעניינת בהלכה, סתם מעניינת, שאולי בימינו לא יכולה לקרות, אבל בעבר היא קרתה. האם מקבלים גרים מזרע עמלק? אם בא אדם מזרע עמלק, שברור לי שהוא עמלקי. תעודת זהות, כתוב שהוא נולד בארץ הנגב, דומה לעמלק, שתי טיפות מים, הכל בסדר. אבל הוא רוצה להתגייר.
היו כאלה.
והיו כאלה, נקרא עוד מעט את הדוגמה. האם אני מקבל אותו או שאני אומר לו, זה דם מקולל? אנחנו, זה בעיה גנית, שאני לא מקבל אף אחד. לא יכול, לא יצא טוב, הוא בטח מרגל, הוא בטח סוס טרויאני, צריך להיזהר ממנו. זאת שאלה גדולה. המדרש מחילתא אומר, לא מקבלים גרים מהמלק. זה זרע מקולל שאנחנו לא מאמינים בו עד סוף כל הדורות. מחילתא סוף פרשת בשלח, מובאה מספר 3, רבי אליעזר אומר, נשבע המקום בכיסא הכבוד שלו, אם יבוא אחד מכל האומות להתגייר שיקבלו, ולעמלק ולביתו שלא יקבלו. הקדוש ברוך הוא נשבע, מכל האומות מקבלים, מעמלק לא מקבלים. זה המחילתא. הוא כבר היה צורר, כופר. תמנה, נכון שהיא הייתה לה לתמנה, היה חשבון אם היא רצה להתחתן עם יעקב הרי, אז היא גידלה אותו. ולא קיבלו אותה, אז היא כנראה גידלה אותו עם איזשהו תיעוב. בכל אופן, הרמב״ם לא פוסק ככה להלכה, להלכה גר שבא מזרע עמלק מתקבל. מתקבל, ככה ההלכה, נקרא את זה ברמב״ם, הלכות מלכים להרמב״ם פרק וו, אין לו... אני אגיד מה המקור שלו, אין עושים מלחמה עם אדם בעולם עד שקוראים לו שלום. אומר הרמב״ם, כל מלחמה שעם ישראל עושה, נותן אפשרות להשלים איתנו, נותן אפשרות קודם לקבל 7 מצוות בני נוח. אם השלימו וקיבלו 7 מצוות בני נוח, שנצטוו בני נוח עליהם, אין הורגים מהם נשמה. 7 עממים והעמלק שלא השלימו, אין מניחים מהם נשמה. עמלק, אם הם לא השלימו, אנחנו הורגים גם את הנשים וגם את הילדים, את כולם. אבל מה אתה מדייק מזה? שאם הם השלימו, אם עמלק הסכים לקבל על עצמו 7 מצוות בני נוח, כן מקבלים אותם. מה המקור לזה? האמת היא שזה סיפור מפורש בגמרא. הגמרא אומרת משפט, וזה מובא גם בעין יעקב סנהדרין, אני אקרא את זה מפה, זה גמרא בגיטין, ופה זה מובא עין יעקב סנהדרין. מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק. הגמרא אומרת שנכדים של המן התגלגלו, והמן הוא הרי זרע עמלק, נכדים של המן התגלגלו ולמדו תורה בבני ברק. הגמרא לא מספרת מי אותו נכד, אבל העין יעקב סנהדרין מספר. היה אדם שקראו לו רב שמואל בר שילת. רב שמואל בר שילת היה אמורה בדורו של רב, בסוף דור התנאים, תחילה דור האמוראים, והוא היה איש מאוד מאוד מיוחד. הוא היה מלמד תינוקות, אדם מורה לילדים, והיה מסור לעבודה שלו עד כלות כל הכוחות. עד כדי כך שאמרו עליו חכמים את הפסוק, מצדיקי הרבים ככוכבים. האנשים האלה מסורים כל כך לילדים כמו הכוכבים. מה זה הכוכב? הכוכב, כך כתוב, אפילו ביום שלא רואים אותו הוא גם עובד. הוא נותן מזל, הוא נותן כוח, הוא נותן שפע, רק לא רואים אותו. חלק מהזמן רואים אותו, חלק מהזמן לא רואים אותו. אפילו בזמן שהוא לא עובד, הוא גם כן נותן שפע. אמרו עליו על המלמד תינוקות הזה, שאפילו כשהוא לא עובד, הוא מסור לילדים שלו כמו שעובד. אפילו בלילה על השינה, לפני השינה הוא חושב על הילדים. מה המצב של זה, מה המצב של ההוא, מה צריך לכתוב להורים שלו, מה נמצא איתו בלימודים. מסור ב-24 שעות לתלמידים, אפילו כשלא נמצא איתם. אמרו עליו, הוא כמו הכוכבים, שאפילו כשהם לא עובדים, ביום הם גם כן עובדים, גם נותנים שפע. הגמרא מספרת עד היכן הדברים מגיעים, עד כמה הוא היה מסור, שפעם רב, שרב הגדול, שאחר כך הלך לבבל, רב ראה אותו עובד בגינה. עבר לידו בשעת ערב, ראה אותו עובד בגינה. אומר לו רב, רב שמואל, אתה עובד בגינה? אתה הרי כל כולך מסור לילדים, אז מה, יש לך עוד עניינים בחיים חוץ מה... זה לא היו שעות עבודה, הוא סיים באחת בצהריים, אבל תמיד ידעו שהוא לא לוקח על עצמו שום עבודות נוספות, שום דבר, הוא מלמד, הוא מסור לילדים יום ולילה. אז רב אומר לו, עזבת את הנאמנות שלך. הגיע לילה, מה, אתה עובד עם ה... אתה מתעסק עם עניינים אחרים? אומר רבי שמואל, כבוד הרב, תשמע, אני כבר 13 שנים לא ירדתי לגינה שלי, וגם עכשיו שאני יורד לגינה, אני חושב על הילדים. אני עודר את האדמה, אבל בראש שלי זה הילדים. זאת הגמרא רוצה להראות כמה הוא היה איש טוב, כמה איש מסור. למרות שהוא בא מזרע עמלק, הוא היה איש מסור ואיש מאוד מאוד טוב. אז מפה הרמב״ם מסיק שכל השנאה לעמלק זה רק שהם עמלקים שמתנהגים ברשעותם. אבל אם הם באו וביקשו להתגייר, אז אנחנו מקבלים אותם. למה אני אומר את זה? הרבי למד מזה פעם הוראה מאוד מאוד חשובה, מאוד יסודית בעבודת השם, שמאוד אופיינית לרבי. שבעולם הזה אין רע גמור. אין רע גמור. זה לא קיים. היות שהמלאק גם בא מהקדוש ברוך הוא. הרי הקדוש ברוך הוא ברא את הכל, גם את משה רבינו וגם את המלאק. אותו הקדוש ברוך הוא שברא את מרדכי, אותו הקדוש ברוך הוא ברא את המן. גם בהמן הכי גדול יש טוב. רק צריכים לחשוף אותו. אז כל זמן שהוא לא בא, אני חושש מהרע שבו ומתרחק. אבל אם הוא בא ומבקש להתגייר, אני מקבל את הטוב שבו. רציתי, ואצל הרבי זו הייתה תפיסה כל כך גדולה, תמיד לראות את הטוב. אם זה קרה מהקדוש ברוך הוא, זה מוכרח להיות טוב, זה מוכרח להוביל בסופו של דבר לטוב. חיפשתי סיפור שממחיש את זה, והיום ראיתי את זה, דבר נורא נורא מרגש. בשמחת תורה תשל"ח, שמיני עצרת תשל"ח, 78, הרבי עבר אירוע לב מאוד קשה. באמצע ההקפות, היו באולם ב-770 אלפי אנשים, פתאום באמצע ההקפות, שמחה אדירה, הרבי נהיה חיוור כמו סיד, הוא עבר אירוע מאוד מאוד קשה, והוציאו את האנשים, שברו את החלות, הוציאו את כולם, והוא עלה למעלה לחדר, הוא לא הסכים להתפנות לבית רפואה, הביאו אליו את כל הציוד שם. חלפו היומיים של שמחת תורה. מוצאי שמחת תורה, הרבי אמר שהוא רוצה לדבר עם החסידים, הוא לא יצא, לא יצא עוד פעם כבר מהחדר, היה סגור בפנים. לא ידעו מה איתו, באיזה מצב הוא נמצא, אדם אחר הוא הלב, כבר היה איש מבוגר. אז הרבי אמר שהוא רוצה לדבר עם החסידים, אבל הוא לא היה יכול לרדת, הוא היה מאוד מאוד חלש, אז הביאו לו מיקרופון לחדר, ועם המיקרופון הוא דיבר מהחדר למטה לאולם. הוא התחיל את השיחה ואמר כך, היות שבהשגחה פרטית, אנחנו עושים את ה... או רגע, אז הביאו לו מיקרופון, והיות שזה כבר היה מיקרופון, אז גם העבירו שידור לחסידים בכל העולם. יש ב-770 חדר שידורים, אנחנו מהראשונים, אנחנו כמו ה-CNN. כן, חדר שידורים שממנו היו משדרים את השיחות של הרבי לכל העולם. זה גם חלק מהעניין, שיות שכל דבר הוא טוב, אז גם את הטכנולוגיה צריך לנצל. כל דבר הוא קדוש, אז כל דבר צריך לנצל לקדושה, שום דבר הוא לא הפך מקדושה. כל פעמים, הרבי התחיל את השיחה כך, יומיים אחרי אירוע לב, סגור בחדרו, מכשור, אמבולנסים בפנים, רופאים מכל העולם הגיעו, הרבי מתחיל את השיחה ואומר כך, היות שבהשגחה פרטית אומרים את השיחה אחרי הבדלה, אז אפשר כבר לומר אותה במיקרופון שכל העולם ישמע. כאילו הרבי אומר, תראו מה, במקום לדבר על זה שאני סגור פה בחדר, לא התוועדתי בשבת, תראו מה, אמנם לא התוועדתי בשבת, בזכות זה אני מתוועד במוצאי שבת, אז אני יכול לדבר במיקרופון, אני יכול שכל העולם ישמע אותי, אז ההתוועדות נעשתה הרבה יותר גדולה. אז במקום לדבר על האירוע לב שמנע ממנו לא לדבר בשבת, הוא מדבר על זה שעכשיו ההתוועדות היא במוצאי שבת, מוצאי אחד, אז כל העולם יכול לשמוע אותי, וזה רק נהיה פרסום מניסה יותר גדול. אז זאת הגישה, זאת התפיסה של הרבי, באה התורה ללמד אותנו, אפילו המלכי שעכשיו נדבר כמה הוא גרוע וכמה הוא מסוכן, יש בו טוב. הוא בא מהקדוש ברוך הוא, אז מוכרח להיות בו טוב. איפה אני יודע את הטוב הזה? אם באו גרים להתקבל, אני מקבל אותם ומאמין להם. אוקיי, אבל נחזור לעמלק. לא נדבר על הגרים, נדבר על עמלק, כשזה התכנסנו. אנחנו רואים שהעמלק זה השטן הגדול שחייבים לסנוא אותו וחייבים לתאב אותו. מה המסר? אז רעיון ראשון פשוט ונפלא, שכל יום שאנחנו שומעים חדשות לצערנו, אנחנו נזכרים בו. עמלק שנא אותנו בלי סיבה. זו הייתה שנאה פנאטית, תאורה, מצד הסבתא, מצד מה שיהיה, בלי שום סיבה. באה התורה ואומרת עם פרשת עמלק, יהודים צריכים להיות זהירים. יהודים אסור להם ליפול ברשת. אסור להם ליפול ברשת של כל אלה שרוצים לחתום איתנו שלום, ורוצים להיות איתנו נחמדים, ורק ניתן להם משהו, ניתן להם כסף, ניתן להם שטחים, ניתן להם נפט, הם יסתדרו איתנו. יהודים צריכים לדעת שיש בעולם שנאה בלי סיבה. ואני רוצה לומר פה דבר מאוד מאוד יפה. למה מלחמות פורצות? מי שיודע היסטוריה, יש פה הרבה אנשים שיודעים היסטוריה, למה מלחמות פורצות בדרך כלל? מלחמות פורצות מאחת משלוש סיבות, או מכל השלוש סיבות יחד. טריטוריה, מריבה על שטח, על נכסים, נפט, כסף, נשים, איזשהו טריטוריה, איזשהו נכס, רבים על משהו. עוצמה, אני פוחד מהעוצמה של הצבא שמתחזק מולי, אז אני הולך ומקדים מלחמה, או דת, וזה אנחנו מכירים מצוין. מלחמה פורצת בגלל דת, רוצים לכפות דת מסוימת, דת הנוצרי, דת המוסלמית, רוצים לכפות אותה על מדינה מסוימת. אומרת התורה, ואנחנו נראה את זה בלשון של התורה, לעמלק לא הייתה שום סיבה. כל האויבים שלנו בהיסטוריה היו על אחת מהשלוש סיבות האלה. פרעה לחם בנו, למה? הוא חשש מההתעצמות שלנו, התורה מציגה את זה מאוד יפה. הן בני ישראל ורצו ממנו, העם מתרבה ומתחזק, יהיו לנו פה מתוך המדינה, גיס חמישי, פחד מהעוצמה שלנו. סיחון ואוג, ממה הם פחדו? הולכים לכבוש אותם, עברנו דרכם, הם פחדו שהם הולכים לכבוש אותנו. מסעי הצלב, עם מחשימם, למה הם עשו את זה? רצו לכפות עלינו דת. זו הייתה שנאה תלויה בדבר. היה איזשהו אינטרס שהם רצו להשיג. כביכול, אם אפשר להגיד, שנאה עם טעם, שנאה עם היגיון. לעמלק לא הייתה שום סיבה. לא עברנו באזור שלו. יצאנו ממצרים, ואתה עייף ויגע. לא העלינו בדעתנו לנהל שום מלחמות עם אף אחד. 40 שנה היינו במצרים. יותר מזה, לא התכוונו להגיע לארץ עמלק. עמלק בכלל לא היה בדרך, מי שיסתכל על המפה, לא עברנו באזור של עמלק. הוא בא אלינו. איך התורה מתחילה? ויבוא עמלק. הוא בא אלינו. מה אתה רוצה? יצאנו ממצרים, 200 שנה סבלנו. תן לנו לחיות. הוא לא יכול לסבול שאנחנו קיימים. יש בעולם שנאה שאומרת, אני לא יכול לראות אותך קיים, והיום לא צריכים להסביר את זה. המדינה שהכי לוחמת, ששופכת כל כך הרבה כסף ללחום בנו, אין לנו גבול איתה. לא לקחנו להם כלום, לא עשינו להם כלום. מה אתם לא יכולים לישון בלילה? אין לכם כסף, תיתנו לאנשים שלכם כסף. מה אתם מבזבזים כסף בשביל לארגן נשק נגדנו, לארגן נשק גרעיני נגדנו? זאת שנאת עמלק, שנאה בלי סיבה. אומרת התורה, את זה צריך לזכור. כל האויבים שיש להם סיבות, נראה, ניתן להם אינטרסים, נלך לעשות כסף תמורת כסף, נפתור את הבעיה. עם השנאה הפנאטית, אותה צריך למחות. לא לחתום איתם הסכמים, לא לתת להם נכסים, לא להאמין בהם, לא ליפול במתיקות לשונם. וזה אגב, זה הוויכוח שלנו עם המערב. מה היה כל הוויכוח של נתניהו עם אובמה? אובמה אמר, אם אנחנו נכניס אותם למשפחת העמים, ניתן להם סיבות, אז הם יהיו בסדר. כי המערב לא מבין, המערב מסתכל על האויב כמו שהוא מסתכל על עצמו. אני הגיוני, כנראה גם האויב שלי הגיוני. אני לוחם בשביל אינטרסים, כנראה גם האויב שלי אינטרסים. באה התורה ואומרת, לא הכל אינטרסים. לא, יש אויבות, יש שנאה לשם שנאה. פנאטיות זה דבר מסוכן, וצריך לדעת להיזהר מזה. לפי זה ראיתי מיישבים, בואו נקרא קודם כל את אברבנאל, איך אומר את זה בשלוש מינים כל כך חזקות, אברבנאל לפרשת בשלח, אומר, מה רוצים מהמלאק? מה התורה הפכה אותו מכל האויבים שלנו בהיסטוריה, תפסה את המלאק? מה היא רוצה ממנו? המלאק בא להילחם בלי סיבה. שום סיבה לא הייתה לו ללחום בנו. הייתה מלחמתו ברוע לב בלבד. מלחמה של שנאה שעשיו לא יכול לראות את, את יעקב קיים. למה זה לעומת זה עשה אלוקים? לא יכול לראות אותנו קיימים. לפי זה ראיתי מיישבים יפה את לשון התורה, כל העריכות של התורה. זכור את אשר עשה לך המלאק בדרך בצאתכם ממצרים. מה התורה מדגישה? תזכור שבא עליך בדרך. לא הלכת לאף אחד, לא הצקת לאף אחד, היית בדרך, בסך הכל יצאת ממצרים, והוא בא אליך להפריע לך. שום, לא הייתה סיבה טריטוריאלית, לא לקחת ממנו כלום, לא רצית ממנו שום דבר, הוא בא אליך, ואתה עייף ויגיע. היית חלש, לא היית עוצמתי, לא איימת על אף אחד. ועוד דבר, ולא ירא אלוקים, גם לא הייתה לנו דת. זה לא שכבר קיבלנו את התורה, והמלאק חשש מהדת הזאת. עוד לא קיבלנו את התורה, זה היה עוד לפני מתן תורה. לא היה שום דבר שייחד אותנו. היינו סתם חבורה של עבדים. סתם חבורה של אנשים מסכנים שיצא ממצרים. והוא כבר בא ולא יכול לראות אותנו מצליחים. לא יכול לראות אותנו מתפתחים, לא יכול לראות אותנו מקבלים תשומת לב. אומרת התורה, תדע לכל הדורות שהשנאה הזו קיימת. אל תתפתה להיות כמו כל העמים שחושבים שאפשר להרגיע שנאה עם אינטרסים. יש שנאה בלי סיבה, ואת השנאה הזו צריך למחות. לא לאפשר אותה, לא להסכים לה, לא לתת לה להתפתח, לא לתת לה להתעצם, ללחום נגדה כמה שאפשר. אז זה הרעיון הפשוט. כמו שאמרנו, מי הוא המלאק? השונא בלי סיבה. זה שמתאב אותך פשוט, אגב גם בין אנשים יש דבר כזה, לפעמים הם תחרות בין אנשים, אפילו בבית כנסת להבדיל. אנשים שאתה רואה, אתה אומר, הם לא יודעים בעצמם על מה הם רבים. הם לא יכולים לסבול אחד את השני. למה? הם כבר בעצמם לא זוכרים למה. אישי מריבה מלפני 50 דורות. יש לפעמים מין יריבויות כאלה, שזה לעומת זה. אם הוא מצליח, השני חייב ללחום בו. למה ככה? אנחנו לא מבינים. בגדול זה קיים אצל המלאק וישראל. השנאה של הסטרא אחרא שלא יכולה לסבול את היהודים כללים ואומרת התורה, את השנאה הזאת צריך למחות. לא לחתום איתה, לא להסכים איתה, לא לאפשר לה, ללחום אותה עד הסוף בצורה מטורפת. זה ההסבר הפשוט. אבל אני רוצה ללכת לעומק באמת, מהו אותו שטן של המלאק? איפה הוא עורב לנו? ולהגיד נקודה שהיא, זה החיים ממש, זה איך ביבי אמר, החיים עצמם, לא איכות חיים, נכון? זה החיים עצמם. תספר סיפור. היה בתקופה של הרבי הצמח צדק, היה הרבי השלישי לבית חב"ד, היה נכד של בעל התניא, היה אדמור חשוב וגדול, אחד השיאים של החסידות בכלל ושל חסידות חב"ד בפרט. היו לו המון המון חסידים והוא עצמו היה תלמיד חכם גדול, מפורסם מאוד. עכשיו בשכנות להם הייתה איזושהי קהילה של ליטאים, של מתנגדים חזקים לחסידות. אחד המתנגדים האלו, תלמיד חכם גדול, איש מוכשר, נולדה לו, לא עלינו ולא על אף אחד, לא יודע אם נולדה, אבל הייתה אצלו בבית בת משותקת. לא עלינו ולא על אף אחד, בת מסכנה, סבלה מאוד, וכל המשפחה סבלה מאוד איתה יחד. אשתו, אבל הייתה מקורבת לחסידים. אז היא נדנדה לו שילך לרבי הצמח צדק שיבקש ברכה. אמרה לו, תלך בלובביץ', יש רבי חסידי, אומרים אנשים שיש לו קדושה, יש לו כוח, תלך תבקש ברכה לבת שלנו, תראה איך סובלת. אבל הוא צחק ממנה, מתנגד מדורי דורות, מה את בלבלת לי במוח, אין צדיקים, אין שום דבר, אין קדושם, יש תורה, זה מה שיהיה, שום דבר אחר אין, מה את בלבלת לי במוח. אבל היא נדנדה לו ואמרה לו, אני לא יכולה לראות הבת, תלך אליו, מה אכפת לך? אם לא, היא לא יזיק, לא יקר שום דבר, תלך לרבי. הוא לקח את הילדה שלו לרבי, ככה על הכיסא גלגלים, לוקח אותה לרבי, נכנס לחדר של הצמח צדק, מוציא מהכיס סכום כסף גדול, שם על השולחן את הכסף ואומר, כך רבי, יש פה סכום יפה, תרפא את הבת שלי. הצמח צדק לקח את הכסף, זרק אותו על הרצפה ואמר, אני לא צריך את הכסף שלך. הבת שיושבת על הכיסא, רואה את כל הכסף נופל על הרצפה, היא קמה מהמקום, קמה מהכיסא והתחילה לאסוף אותו. החסיד הזה חשב שהוא מת. היא משותקת, היא קמה מהמקום, הוא רואה את זה בעיניים, הוא חשב שכבר, הוא פחד שעוד רגע הוא הופך להיות חסיד. אז הוא אומר לה, תקחי את הכסף ובואי נלך מהר לפני שהוא יגיד שהוא עשה את המופת הזה. כתוב אצל חסידים עניין שהוא מאוד מאוד עמוק ומאוד מאוד מיוחד. אם אנחנו רוצים לדעת מי זה המלאק, בוא נראה מי זה החברים שלו. מי הייתה הקליקה? מי הייתה החבורה של אנשי הרוח שממנה הוא הגיע? מי הקיף אותו? הוא לא היה אדם בודד. אז יש בתורה רמז. איך מתחילה פרשת המלאק? ויבוא המלאק. שואל המדרש, מאיפה בא? אסתר רבה, מאיפה? ויבוא המלאק, מאיפה הגיע? נקרא, ויבוא המלאק, מובא מספר 5, ויבוא המלאק וילחם עם ישראל ברפידים, מאיכן בא? אומר המדרש שתי מילים שמספרות את כל הסיפור. מייצל בלעם הרשע. כשהוא בא להילחם עם ישראל, הוא קיבל השראה ממישהו, היה לו גורו. הגורו שלו היה בלעם. ועכשיו אנחנו מתחילים להבין דבר חדש, מה זה המלאק. מה היה משותף בין המלאק לבלעם? שניהם היו אנשים גדולים שאהבו ללמוד, אבל לא אהבו ליישם. הם אנשים שידעו הכל, אנשים שהיו תלמידי חכמים הכי עצומים, אבל לא היו מוכנים לשנות את החיים שלהם בגרם אחד. לדעת דברים גדולים כן, לחיות לו. תן לי לעשות בחיים מה שבא לי. הפרדה גמורה בין המוח לבין הלב. בוא נדבר על בלעם. על בלעם יש בתורה את השלוש מילים הכי חזקות שיש על מישהו חוץ ממשה רבנו. יודע דעת עליון. יודעים מה זה יודע דעת עליון? בלעם היה אדם שיודע מה הקדוש ברוך הוא חושב. בסדר, והתורה מזכירה את זה. התורה מתאר, בסדר, והתורה לא חולקת עליו. אתה יודע, אז אני אביא לך מקור יותר חזק. אז בוא אני אביא לך מקור יותר חזק מזה. נכון, זה האמת. אז בוא אני אגיד לך... נכון, אז בוא אני אגיד לך דבר יותר חזק. אין מאה אחוז, אז אני אגיד לך מקור עוד יותר חזק, שאפילו הוא לא פרגן לעצמו, דבר יותר גדול. איך נאמר בתורה, ולא קם עוד נביא בישראל כמשה? מה הגמרא אומרת? בישראל לא קם, אבל באומות העולם קם. יש אדם אחד בהיסטוריה שהיה דומה ברמת הנבואה שלו למשה רבינו, זה בלעם. אז בלעם זה חתיכת אדם. זה אדם שיודע מה קורה למעלה.
הרב יש איזה פירוש נוסף, לא קם בישראל כמשה.
כן.
באומות העולם אחת ככה,
בסדר, באומות העולם קם, ככה הגמרא אומרת.
בסדר,
בוא נלמד את הדברים כפשוטם. אז בלעם הוא אדם שיודע מה הקדוש ברוך הוא חושב. זה ענק הענקים, זה מקבילה של משה רבינו. אבל מי הוא באמת? לא מה הוא יודע. מי הוא? כשלוחצים אותו לקיר ומבקשים ממנו עצה. אומרים לו, בשביל מה הבאנו אותך לפה? אז הוא מראה מי הוא. הוא אומר, לכו תשלחו להם כמה בנות, הם ישכחו איפה הם נמצאים. יודע דעת עליון. אדם שיודע את כל החסידות, את כל הקבלה, יודע מה הקדוש ברוך הוא חושב, המקבילה של משה רבינו. מי אתה? מה המחשבות שלך? מה מעניין אותך? לכו תשלחו כמה נשים, תחתיו אותם. שפל השפלים. המלאק אותו דבר. המלאק אמרנו, זה אדם שיודע מזלות. ויודע כשפים, זה האידיאולוגים הכי גדולים שיש. אבל רגע שמלחיצים אותו, הוא הולך ונלחם ברוע לב, בחבורת עבדים מסכנים שיצאו במצרים 200 שנה. מה זה המלא כתוב בחסידות? זה ההפרדה בין המוח לבין הלב. זה אנשים שיודעים הכל, אבל בלב תן לי לעשות מה שבא לי. עזב אותך, אז כתוב. אז מה אם כתוב? עכשיו לשנות החיים שלי בגלל שכתוב, אז כתוב. אומרים בחסידות, עכשיו בואו נבין. אגב, יש דבר מאוד יפה, הקשר בין המלאק לבלעם הוא מאוד עמוק. אם ניקח את המילה בלעם, נכתוב מתחת את המילה עמלק, יצא לנו פעמיים את אותה מילה. ניקח את המילה בלעם למעלה, מתחת עמלק. שתי האותיות הימניות זה בעיל, ולמטה שתי האותיות הימניות, בלעם. שתי האותיות השמאליות, למעלה זה עם, בלעם, עם, ולמטה זה לק, עמלק. הם שניהם מרכיבים אחד השני, אלה תאומים סיאמים. מה התאומים הסיאמים? אנשים שאוהבים ללמוד, לא אוהבים ליישם. אוהבים לדעת, אבל גם אוהבים לחיות. גם אוהבים ליהנות מהחיים. אומרת החסידות, תראו איזה עומק, זה פירוש המילה עמלק. מה זה עמלק? מלשון מליקה. מה זה מליקה? מליקה זה להפריד בצוואר את המוח ואת הראש. טק, לעשות הפרדה בין המוח. מה קרה? אנחנו יודעים הרבה דברים בעולם. מה עשה הקדוש ברוך הוא? אם אנחנו, כל דבר שאנחנו נראה, אנחנו נאהב, אז איפה נהיה היום? אז הקדוש ברוך הוא עשה דבר מאוד חכם, בשביל ליצור הפרדה בין המוח ללב, שלא כל דבר שאני רוצה אני אתלהב ממנו, עשה מיצר הגרון. עשה מעבר צער, שהמעבר הזה הוא מסננת. הוא עושה שלא כל דבר שאני רואה, אני עכשיו מיד ירצה לעשות אותו. אז הוא עשה מסננת. מה עושה המלאק? מוריד לגמרי את הצוואר. חותך את הצוואר, שתהיה הפרדה גמורה בין המוח לבין הלב. מה המלאק אומר לנו בפשטות? בוא לבית כנסת, תלמד, תשמע, תדע, תדבר על אלוקות, תדבר על קבלה. אתה מגיע הביתה? שכח מזה. אל תיישם שום דבר עם מה שאתה לומד. אז הרב אמר, אז אמרנו בחייך. תפסיד את החיים הטובים בגלל שכתוב בתורה. אתם יודעים, יש כאלה אנשים שאדם שנותן הרצאה לעשן סיגריה, שאסור לעשן, כמה זה מסוכן, ריאות, סרטן וכל הבעיות, נגמר את הרצאה, מה הוא עושה? מוציא סיגריה. אומרים לו, תגיד, אתה נורמלי, אז מה הוא אומר? בחייך, אז אמרתי לו, אני צריך גם לקיים. איך אומרים, המורה לגיאומטריה לא צריך להיות משולש, נכון? אז אמרתי לו, אז מה אם אמרתי? זה המלאק. המלאק זה היצר הרע הזה שאומר לך, תלמד, תדע, תקשיב, אל תעשה עם זה שום דבר. ואם אתה חס וחלילה רוצה לעשות, אז הוא יארגן לך איזה חבר שיצחק ממך, שיגיד לך, נו מה אתה ברצינות, אתה ממיד, אתה נהיית כזה צדיק גדול שעכשיו צריך ליישם את כל הדברים. אומרת התורה, מהשטן הזה צריך להיזהר. השטן הזה שרוצה שנלמד ולא נקיים, שנדע ולא ניישם שום דבר, זה הדבר הכי מסוכן שיש. זה דבר שיהודי צריך להיזהר ממנו עד הקצה האחרון. את כל השטנים אפשר עוד לחיות איתם. עדיף שטן שאומר לא ללמוד. אבל שטן שאומר ללמוד ולא ליישם זה הכי גרוע מהכל. זה יודע את ריבונו, הוא מתכוון למרוד בו. אתה יודע, אתה יכול להתוועד, אתה יכול לספר, אתה יכול זה, ואיך אתה חי? מי אתה בעצמך? זבל שבזבלים, שפל ממש. אז זה השטן שאנחנו צריכים לזכור אותו. התורה רוצה שנזכור שהיצר הרע הזה עורב לנו. היצר הרע הזה של המליקה, של ההפרדה בין הראש ללב, עורב לכל אחד מאיתנו. וצריך להיזהר ממנו עד הקצה האחרון. לא לתת לו טיפת דריסת רגל במחננו. בואו נקרא קטע בליקוטי שיחות, איך הרבי מתאר את זה. אמרנו, מאיפה המלאק בא מבלעם הרשע? אומר הרבי בליקוטי שיחות, חלק חפה א' עמוד 193. העניין של המלאק הוא יודע את ריבונו. להבדיל, היה לפני 50-100 שנה, היו מראשי הציונות, שהיה הציונות החילונית, היה אחד העם, גינסבורג, שהשם העיתונאי שלו היה אחד העם, השם הספרותי שלו. עכשיו פעם הוא בא להיפגש עם הרבי הרשב. הרבי הרשב היה הרבי החמישי לבית חבד, הם היו מחותנים, משפחת גינסבורג הייתה מחותנת של משפחת אדמורי חבד. אז הוא בא להיפגש עם הרבי. עכשיו הוא היה כופר, ליצן, אפיקורס ליצן, שכתב ועשה צחוק. הם כולם היו, זה חבורה של בחורי ישיבה, הסופרים של אותו דור, זה בחורי ישיבה שמתקופת ההשכלה פרשו ועשו צחוק, ידעו הכל ועשו צחוק מהכל. אז הוא בא לפגישה עם הרבי הרשב. לפני שהוא הגיע לפגישה, הרבי אמר, אני לא מקנה בעצמי מהחוויה שאני הולך לעבור עכשיו. הוא ישב איתו כמה זמן ודיברו. אחרי שהם יצאו, שאלו את שניהם, כל אחד מה הם אומרים אחד על השני. הרבי אמר עליו, הוא אומר, הוא כזה ליצן, אפילו אם הוא היה עומד מול קריאת ים סוף, הוא לא היה משתכנע. הוא היה אומר, נו, בדיוק הרוח נשבה וסדרה את הדברים. הוא עושה איזשהו צחוק מכל העניין. והוא אמר על הרבי, שהרבי יודע את העולם, הוא מתכוון למרוד בו. הרבי יודע את כל מה שיש בעולם, יודע את התאוות, יודע את הכסף, יודע את כל ההבטחות של העולם הזה, והוא צוחק מזה. הם אמרו אחד על השני אותו דבר. הרבי אמר שהוא יודע אלוקות וצוחק מזה, והוא אמר לרבי שהרבי יודע את העולם וצוחק ממנו. אומר הרבי פה, זה הרעיון של המלאק. המלאק זה המליקה. זה ההפרדה בין הראש ללב, תלמד, תדע, תתפנים, תדבר על זה עם אחרים. אל תיישם שום דבר. תשאיר הכל בבית כנסת. ואיך המלאק עובד? כולנו יודעים. ציניות, ליצנות, כל הדברים האלה שעושים. אתה יוצא מתוודות חסידית, אתה מלא התלהבות, אתה רוצה לשנות את עצמך, ואז במישהו עושה איזה בדיחה אחת טובה, וזה שורף את כל ההתוודות. עושה איזה ציניות אחת טובה, ולממה, אתה צדיק, אתה זה, והורס את הכל. אומרת התורה, את השטן הזה צריך להיזהר ממנו. זה דבר שאסור להסכים לו בשום אופן. העניין של המלאק הוא יודע את ריבונו, הוא מתכוון למרוד בו. כמו שנאמר לגבי בלעם שהיה יודע דעת עליון, וזאת מצוות מחיית המלאק לתאר את הנטייה בנפש של יודע ומורד. עכשיו אני מבין, שאלנו בתחילת השיעור, בשביל מה קוראים את הפרשה הזאת? אני הרי לא יכול לעשות להמלאק שום דבר, אני לא יודע מי זה המלאק. אומר הרבי, בוודאי קוראים את הפרשה הזאת, שנמחה את המלאק שבתוכנו. אם אתה רוצה לעשות משהו טוב, תמשיך עם זה הלאה. אל תשבר, אל תיתן לאנשים לקלקל אותך, אל תיתן לאנשים לקרר אותך. היית בהתוועדות, קיבלת החלטה טובה, לך על זה עד הסוף. אל תיתן לאף אחד להפריע לך. המלאק יעמוד בדרך ויפריע לך. אל תיתן לו. זאת מחיית המלאק. כל פעם שאנחנו הורגים את הציניות, הורגים את החוצפה, הורגים את עזות המצח, הורגים את הליצנות, זאת מחיית המלאק. זאת מחיית המלאק בנפש, לא בעולם. כל פעם שאנחנו מתקדמים ומיישמים את מה שהפרטנו. עיקר מלחמת המלאק אינה על המוח עצמו. הוא אינו מנגד לכך שהאדם ידע את הקדוש ברוך הוא, ילמד ויבין אלוקות. עד רבה, יש היום מאוד מאוד מפותח, התרבות היהודית החילונית. ללמוד קבלה וללמוד על אלוקות, זה מאוד מפותח היום. מה אתה עושה עם זה בחיים? שום דבר. נהייתי יותר חכם וזהו. על המלאק אין בעיה שתלמד. מלחמתו היא על פועל ממש. הוא שואף שהידיעה לא תגיע לידי הרגשה בלב ומשם אל המחשבה דיברו מעשה. ולכן המלאק הגיע דווקא בדרך בצדכי ממצרים לפני מתן תורה. החידוש של מתן תורה הוא שהתורה לא בשמיים היא. היא צריכה לרדת למטה ללימוד בפועל ולמצוות מעשיות ואת זה המלאק רצה למנוע. התורה כל החידוש שלה, התורה היא לא כימיה ולא גיאוגרפיה. זה לא ספר חוכמה, זה ספר הוראות. מה, איך להתנהג, מה לעשות בחיים. התורה זה לא אקדמיה. אני יודע מה התפיסה היהודית. אין תפיסות יהודיות. תפיסה יהודית זה תפיסות חיים. מה צריך לעשות בתכלס? ואת זה המלאק רצה למנוע. כשאנחנו הולכים לקבל את התורה, שלא נקבל את התורה, שלא נפנים את הדברים. וזה גודל העניין של סחירת המלאק, כיוון שהוא הקדמה לכללות העניין של קבלת התורה, לבטל את קליפת המלאק, שאינה מאפשרת המשכה מהמוחין אל המידות והמעשה. רוצה לסיים בנקודה נפלאה, בנקודה נפלאה שהרבי דיבר פעם. בקשר לפורים, הרבי אמר כך, מבין כל החגים, מה החג שהמלאק הכי שונא, שהכי חושש ממנו, זה פורים. למה? היצר הרע הזה של המלאק הפנימי, כי פורים כל עניינו זה ההתלהבות. כל עניינו לקחת את כל הדברים שאני לומד עליהם כל השנה, להגיד קצת לחיים ולהיכנס לקצב, ומה אני עושה עם זה בתכלס, איך אני מפנים את זה, איך אני מאבד את זה בתוכי, איך אני מתחבר לזה. המלך מפורים הוא חושש, ראש השנה אין לו בעיה, יום כיפור אין לו בעיה, חנוכה אין לו בעיה, מגיע פורים, ויהודי מתחיל לקחת דברים ברצינות, ומתחיל להפנים דברים ולהתלהב ולשמוח ולרקוד, מזה המלך חושש. אם המלך חושש, אז אני מבין שזה גם זה התרופה. אז מה התרופה? אז התרופה היא להגיד קצת לחיים בפורים. כשיהודי אומר קצת לחיים, והוא נכנס בתוקף לתוך הדברים, ומקבל על עצמו באמת בהפנמה גדולה, עם שמחה, כשאתה מקבל דבר בשמחה, זה משחרר אותך מכל ההפרעות. אז העד לא ידע בפורים, השתייה בפורים, ההתלהבות בפורים, ההפנמה של הדברים, זה הפתרון הכי טוב לכל העניין הזה של המלך. אמרתי מילה אחת על העד לא ידע, אז אני רק אסיים. מספרים על שני יהודים, שהיו באים כל יום לקרצ'מה, לבר, לבית מרזח, לשתות. פעם בעיירה היה בית מרזח, היה קר מאוד, בפולין, ברוסיה, והיו באים לשתות כל לילה יחד. אז הם שנים, כל לילה באים יחד, מוישה ויאנקל, שותים כל אחד כוסית, מדברים קצת והולכים הביתה לישון. יום אחד מוישה בא לבד, מה קרה? הוא אומר, אל תשאל, אתמול יאנקל מת, ונשארתי לבד בעולם. אבל מה הוא אומר? אני לא רוצה להפסיק את המנהג היפה של השתייה, אז מהיום אני אשתה שתי כוסות, אחת בשבילי ואחת בשביל יאנקל. אז ככה מאותו יום, כל יום הוא ממשיך ומגיע, המוזג נותן לו שתי כוסות, אחת אומר לחיים בשבילי, אחת לחיים בשביל יאנקל, שנים. חלפו עוד כמה שנים, הוא מגיע למוזג ואומר, מהיום תן לי כוסית אחת. מה פתאום כוסית אחת, יאנקל מת? הוא אומר, לא, לא, לא. אתמול הייתי אצל הרופא, הוא אמר לי שאסור לי יותר לשתות, הכבד שלי גמור. אז מהיום אני אשתה רק בשביל יאנקל.
שיעור באדיבות, אתר יהדות TV. יהדות TV, שיעורים והרצאות ביהדות במקום אחד. יהדות TV.